קהלת, פרק ב', פסוק כ"ב. כי מה הובל לאדם בכל עמלו, וברעיון ליבו שהוא עמל תחת השמש. הנושא חוזר על עצמו בקהלת הרבה מאוד פעמים, אבל בכל מקום יש נקודה של חידוש. היום אנחנו נעמוד על נקודה של חידוש שמופיעה בפסוק שלפנינו. כי מה הובל לאדם בכל עמלו וברעיון ליבו שהוא עמל תחת השמש. מי לא מכיר את יונתן בן עוזיאל? הוא כתב תרגום לתורה והתנך, לענך, והוא, התרגום שלו הוא לא תרגום מילולי בלבד, הוא תרגום ענייני. זאת אומרת, הוא לפעמים מפצח משמעויות ברוח הקודש, מה התכוון המחבר. אז כאן, בפסוק הזה, מצאתי דבר מעניין, שכשאנחנו קוראים את הפסוק, אנחנו בכלל לא מוצאים אותו, ואילו כאשר אנחנו רואים, מסתכלים בתרגום שלו, אנחנו מוצאים. הוא מתרגם ככה. אני אגיד את הלשון שלו, הוא כתב בארמית, הוא תרגם את זה לארמית, אני מיד אתרגם לעברית גם כן. כי ארום מה הנאה יתלה לגבר בכל תורחי, ובתבירות ליבי, די הווה תרח תחת שמשה בעל מדיים. מה הנאה יש לו לאדם בכל תורחו ושבירת ליבו שתורח בעולם הזה. הביטוי הוא תבירות ליבי, זה הוא שבירת ליבו. זה הוספה, זה פשוט לא מופיע כאן בפסוק. אתה צריך להיות בעל רוח הקודש כדי למצוא את זה בפסוק. זה וברעיון ליבו הוא מפרש שבירות ליבו, שבירות הלב. והוא שואל מה התועלת בזה? הנושא שלנו היום בשיעור כולו זה שבירת הלב, מכיוון שזה איך אומרים, זה הסוד הכמוס של רעיון ליבו. אז אנחנו ננסה להבין למה שלמה החכם מכל אדם אומר שאין לאדם כלום בשברון הלב. איך אמר האדמור מקוצק, אין דבר יותר שלם מלב שבור. ופה שלמה עומד ואומר שמה יש לאדם בכל עמלו וברעיון ליבו שהוא עמל תחת השמש. ויונתן בן עוזיאל, דרך אגב, אתם שמים לב שאני אומר יונתן בן עוזיאל, ואני לא אומר רבי יונתן בן עוזיאל, כי התנאים לא נקראים רבי, כן? יש להם מה שנקרא הגדול מרבן שמו. זה כמו ישעיה, אנחנו אומרים ישעיה הנביא. אנחנו לא אומרים רבי ישעיה, לא אומרים חכם ישעיה. זה הפחתה בגדולתו. אז הוא נקרא יונתן בן עוזיאל. אז הוא לגדולתו, כמו שמאי, הלל, לא אומרים רבי שמאי, רבי הלל. זה, הם גדולים יותר מהשם הזה, מהתואר הזה. אז יונתן בן עוזיאל בחר לומר בדברי שלמה, להכניס בדברי שלמה, ששברון הלב זה לא דבר שיש בו תועלת, ולנו יש קושייה. זה אמר שלמה, אבל יש פסוק בתהילים שאמר אבא של שלמה, לב נשבר ונדכה אלוקים לא תבזה. זה פסוק בפרק נון א' בתהילים, זה פרק מאוד חשוב. זה פרק שכל עול תיקוני התשובה תמונים בפסוק אחרי פסוק שבו. פרק מאוד עמוק. אז שם בפרק נון א' פסוק י' ת', דוד אומר שבהחלט שברון הלב זה דבר חיובי, ואלוקים לא בוזה את זה בשום אופן. ושלמה, לפי המשמעות של יונתן בן עוזיאל, אומר שבשברון הלב אין כלום, והדברים האלה טעונים הסברה. זה לא מובן. מי שלמד תניה יודע, בפרק י' ז' בספר התניה, האדמור הזקן מתייחס בצורה ברורה לכך ששברון הלב של האדם מנקה אותו. שברון לב מנקה ממועקות, מחטאים, מהכל. שברון הלב זה המכבסה הכי טובה שיכולה להיות, ניקוי יבש. זה צורה ממש, וכידוע ספר התניה זה תורה שבכתב. מאמרים נוספים הם נקראים תורה שבעל פה. אז במאמרים בעל התניה נותן לזה משל. הוא אומר שזה כמו קליפה של אגוז. האגוז יש עליו קליפה קשה. האמת היא שהאמת של האגוז יש עוד קליפה שאנחנו לא רואים אותה. האגוז מגיע אלינו כאשר, כאשר יש, יש עליו רק את הקליפה הקשה. אבל יש קליפה נוספת, ירוקה, שהיא, שהיא לפני, היא לפני זה. ועל פי הקבלה, לכל אחד מהקליפות של האגוז יש משמעות. יש לו סך הכל שלושה קליפות, והם כנגד, כנגד שלושת הקליפות. יש להם משמעות, וזה שיעור בפני עצמו, לקשר בין הצבעים שלהם והמשמעויות שלהם לבין ה, לבין הפרי בעצמו. אז הקליפה הזו של ה, של ה, של האגוז, אגוז, בלטניה, וכתוב כבר עוד קודם, אגוז בגימטריה ח', ח' בלי א' בסוף, ח', ח'. אל גינת אגוז ירדתי, כן? זה משמעות פנימית שהאדם נפל בח'. אני רוצה להתייחס למשל שבלטניה במאמרים כותב, שברגע, הוא טוען ככה, שברגע שהאדם שובר את הלב, את הקליפה הכי מסיבית של האגוז הוא מוריד. האגוז זה החטא, זה סמל. האגוז גם כן הוא בצורה של מוח, מי שמסתכל עליו יש לו... ב, 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 בשאלה, לפי זה לא מובן, אם אנחנו מצליחים להסיר את הקליפה של האגוז כתוצאה משברון הלב, למה... למה שלמה מתייחס אל השבירה של הלב באורח לא כל כך חיובי? עוד מילה אחרונה, רק להזכיר את הרבי בשאלה, הוא שואל, זאת אומרת, הוא מתייחס לזה, לאמרה של קודמיו, הרבי המערש, שאמר שהנחה, לא הנחה בחנות, הנחה באלף, הנחה של יהודי היא תשובה הילאה. הנחה שיהודי, אוי, נאנח מכאב, זה דרגה של תשובה הילאה, ואז הרבי ממשיך ומפליא את שברון הלב והתוצאות החיוביות שהוא מנקה את הנפש. וכל זה, שוב, הבאתי את כל המובאות רק כדי להגדיל ולנפח את השאלה, והתשובה מתבקשת, כמה סוגי שברונות לב ישנם. אני רוצה לדבר על ארבע דרגות סך הכל בשברון הלב, והארבע דרגות הללו הם יהיו כנגד ארבעת העולמות, וארבעת הדרגות בשברון הלב אנחנו נדבר עליהם מלמטה למעלה. אנחנו יודעים שהעולמות, הצילות, בריאה, יצירה, עשייה זה מלמעלה למטה, אבל יש עשייה, יצירה, בריאה והצילות, כי כשאנחנו מסתכלים עליהם מלמטה, אנחנו רואים את העשייה הרוחני קודם. אחר כך אנחנו רואים את היצירה, ואחר כך את הבריאה. האצילות מאוד רחוק מאיתנו במובן התודעתי. אז מה שחשוב זה שאנחנו נבין שכל אחד מהעולמות הללו הוא קצת יותר עדין מבחינה הישותית שלו. זה ההבדל ביניהם. העולם העשייה הוא יותר יש, העולם גס, העולם היצירה פחות, הבריאה עוד יותר פחות, ועולם האצילות אין בו ישות כלל, אין בו רע, כלשון הפסוק, לא יגורך רע, אין בו רע כלל. אז עכשיו, העניין הזה, שאנחנו מחלקים את השברון הלב לכמה דרגות, אני רוצה להתחיל בדרגה הראשונה, כמו שהיא מופיעה בכתביהם של תלמידי הבעל שם טוב בכלל, והם אומרים ככה, יש שברון לב ויש עצבות, ויש ביניהם הבדל. מהו ההבדל? בשברון הלב אתה מאשים את עצמך. בעצבות אתה מאשים את העולם כולו, רק לא את עצמך. זה ההגדרה החותכת שהם מבדילים בין עצבות לשברון לב. שברון לב, האדם מאשים את עצמו, הוא בא אל עצמו בטענות, אני לא בסדר. בעצבות הוא מאשים את הזולת. הוא שם את, את החוד שמי שיצר את הבעייתיות זה הזולת. זה נקודה חשובה. עכשיו מה שאנחנו נעשה, אנחנו ניקח את העצבות, בשבילנו העצבות היא שברון לב מזויף. יש שברון לב אמיתי, יש שברון לב מזויף. עכשיו אנחנו הולכים ללמוד שלוש דרגות בשברון לב מזויף, אחת למעלה מן השנייה. אז הראשונה כבר אמרתי, זה מתלמידי הבעל שם טוב הקדמונים, כן. אז זה לא מכבד, אבל זה הדרגה הראשונה שהייתי קורא לעולם העשייה הרוחני או עולם העשייה הגשמי. זה הדרגה הראשונה של שברון הלב. שברון לב שבא כתוצאה מזה שאני מאשים מישהו אחר. עכשיו בוא נתבונן רגע. שברון לב זה ריקבון. ריקבון פנימי. כל ריקבון ברא הקדוש ברוך הוא במטרה, יש כמה תופעות של דברים לא סימפטיים, דברים סרוכים. אבל מכל הדברים הסרוכים, ניקח את הדוגמה מהצומח, אבל זה קיים גם אצל החי וגם אצל המדבר, יש איזושהי בנייה מהדבר הסרוח הזה. האדם נברא מטיפה סרוכה בלשון של חז"ל בפרקי אבות, והעץ נוצר מגרעין שהתרכב. הריקבון זה מין שידוד מערכות של המצב הקודם כדי לבנות משהו חדש. לבנות משהו חדש. עכשיו, ברגע שהאדם קולט את הנקודה הזאת, ברגע שהריקבון הוא ריקבון מוחלט, נשים לב טוב. אם הגרעין לא יתרכב לגמרי, אז מה יש כאן? עץ לא יגדל כאן. והגרעין כבר הופסד. אז מה יש? זה נקרא הפסד מוחלט. איך אומרים? ממצב של גרעין יצאת, למצב של אילן לא הגעת, נשארת באמצע הדרך, פוסח על שני הסעיפים, זה בחסידות דרגה הכי חמורה שיכולה להיות. קוראים לזה לפעמים אנדרוגינוס, לפעמים קוראים לזה אתרוג מורכב, שזה ביטוי לדבר פסול, דבר לא, שאי אפשר עליו לברך, או בעבודה בנפש האדם זה נקרא פסיכה על שני הסעיפים, בקריאה האלוקית של אליהו לנביאי הבעל, עד מתי אתם פוסחים על שני הסעיפים? ביידיש אומרים את זה, נשתער נשתעין, אתה לא פה ואתה לא שם. כן? שכמו שאומרים בעברית, אי אפשר לרקוד על כל החתונות. אם אתה רוקד על כל החתונות, בסוף אתה נשאר אהב. זאת אומרת, אתה לא היית בשום מקום. אז זה, הדרגה הזאת היא הדרגה הכי שלילית שיכולה להיות, והיא מבטאת בדיוק את שברון הלב הלא מוחלט. אני לא הרכבתי את עצמי לגמרי, וכיוון שכך, אני מוצא את המום בכולם. לא טוב לי, כי הוא, כי הוא, כי הוא, כי הוא. יש כאן הרבה הרבה כי הוא באמצע. קוראים לזה בחסידות, בעקבות הרמב״ם, מקרו נקרא. מקרו נקרא זה כמו ביטוי שקרה משהו. למה קרה? סתם ככה קרה. נניח, לא, ניקח דוגמה שהייתה לאחרונה. מסוק של צהל פתאום נפל. זה משהו ממש כואב. עכשיו, חוקרים תמיד למה זה בא. עכשיו, אם אנחנו היינו אנשים אפתיים, טוב, בוא נשלם למשפחות מה שמגיע להם, קחו פיצויים, אין שום בעיה, גמרנו. למה כל כך חוקרים למה זה קרה? כי אנחנו לא רוצים שזה יקרה עוד פעם. אז הרמב״ם אומר שכל פעם שקורה לאדם משהו, בכל תחום, אם הוא לא יושב ועושה חשבון נפש, למה זה קרה לי, אז הוא קורא לו אכזרי. אדם כזה הוא אכזרי. עכשיו, כשזה קורה בצהל ולא עושים לא מקימים ועדת חקירה, אז אנחנו באמת מבינים שזה אכזרי, כי אתה לא שומר שזה לא יקרה עוד פעם. אבל הרמב״ם אומר את זה לאדם ביחס לעצמו. אתה בעל הבית על עצמך, ואף על פי כן הרמב״ם אומר, זה לא נורמלי שאתה לא מקים ועדת חקירה להבין למה דבר זה קרה לי. עכשיו, ההנהגה הזאת הייתה תמיד אצל גדולי ישראל בכל מקום שהם. זאת אומרת, הם היו כל כך נקיים שהם ידעו שלא יכול להיות שהם שמו חלב על הקירה והחלב גלש, אלא אם כן קרה משהו. הם ידעו זה לא קרה להם אף פעם בחיים. אז למשל, על אחד מהם מספרים שכשגלש החלב, אז הוא עשה חקירה קצרה בבית, והתברר שהיום לא שילמו לחלבן. אז אצלנו אנחנו לא נשלם לחלבן והחלב לא יגלוש, כי אנחנו לא כל כך עדינים במובן של שמירת הממון של הזולת והיושר לשלם בזמן. אבל אצל אדם שהוא טהור, ככל שהוא טהור יותר, כל מעשה אומר משהו, ומכל מעשה נדרש ממנו ללמוד משהו. וזה מה שנקרא א' ב'. עכשיו, מה שקרה לאדם הזה שאנחנו מדברים עליו, הלב נשבר העצוב הזה, הלב נשבר בדרגה הראשונה, שהוא מאשים את כל העולם, אתה לא קלטת שרוצים להגיד לך משהו? נכון, נכון, אתה צודק, נכון, הוא אשם, והוא אשם, והוא אשם. אבל איך שהיינו ילדים, אז היה לנו פעם מורה שהיה מסוגל גם להרים ידיים, אז הוא היה אומר, אבל זה לא יעזור לך, המכות יישארו אצלך, ככה הוא היה אומר, בבדיחות. אני זוכר את זה עד היום. אבל מה זה נתן שמצאת מישהו שאשם בתאונה? אבל הרכב שלך ניזוק. יש ביטוח. כן, אבל אתה יודע, עד שמצליחים להוציא מהם משהו, ואחר כך הפרמיה עולה. בקיצור, אתה לא רוצה את כל הכאב ראש הזה. אז למה לא תעשה חשבון נפש? לא, זה הוא אשם. אני הייתי בסדר גמור. נכון, אתה בסדר, אבל למה בך נתקיעו? זאת אומרת, אני לא מבקש לענות על השאלה למה בך נתקיעו, משום שבדרך כלל רק האדם עצמו מסוגל לענות על זה. אם הוא יהיה כנה עם עצמו, רק הוא יוכל לענות על השאלה הזאת. אבל מה שאני מבקש, זאת אומרת, מה שהחסידות בדרגה הראשונה של עולם העשייה מבקשת מהאדם, תחשוב על זה, תתבונן דקה. תמשיך אחר כך הלאה. אל תאכל את עצמך, אל תיכנס לדיכאון. אבל תיתן לזה תשומת לב. זה לא מקרה נקרא כזה. קרה. זה צריך להיות התבוננות. תמיד אנחנו אומרים, אדם יצא משיני העריות חי. אז אנחנו אומרים, כנראה שהיו לו הרבה מאוד זכויות. אז זה יפה. מצוין. אוקיי, אבל למה נכנס לשיני העריות? זה גם דבר שהוא צריך לתת עליו את הדעת. למי שהוא אסור להגיד. למה? מי היה הראשון שאמר, והתנך מבקר אותו? החברים של איוב. הם אומרים לו, מה אתה חושב שזה קרה סתם ככה? הרי, וכי הקדוש ברוך הוא עושה דין בלא זה? אז מבקרים אותם על זה, כי זה הונאת דברים. אבל החשבון נפש הפנימי של האדם, לכן אני הבאתי במקביל לדברי הרמב״ם. הרמב״ם בהלכות תעניות אומר, אבל אם קורה משהו ואתה מעביר אותו כמו כלום, אני לא הבטחתי שאתה תדע את הטעם האמיתי. יש דרכים לדעת מהו הטעם האמיתי, אבל בוא נעזוב את זה משום שזה ארוך וכבד, זה לא שייך לפסוק שלי היום. הנושא זה שאני צריך באיזשהו מקום לעצור לעשות חשבון נפש. אני לא הצלחתי לגלות. בוא נאמר שב-90% לא הצלחתי לגלות. אני חייב לומר לכם אני אמרתי את זה כבר בשיעורים קודמים פה, הזכרתי את זה על רגל אחת, בהרבה מאוד אחוזים האדם יודע מה הוא לא בסדר. הוא עשה למישהו משהו וזה שוכב לו בלב שנה אחרי שנה אחרי שנה אחרי שנה, והוא מדחיק את זה, והוא מרגיש איך הוא מדחיק את זה. למה לא תיגש לבקש סליחה? את הדברים הללו אלוקים דואג שאנחנו לא נשכח, כי הוא רוצה שנתקן אותם. עכשיו, ברגע שהאדם קורא לו איזשהו דבר, הוא לא נביא. ולא דורשים ממנו להיות נביא. אבל הוא צריך לעשות איזשהו חשבון. ומה קורה אם הוא לא מגלה? נראה לו שהכל בסדר. אז הוא נושא את עיניו למרום. ואומר, אלוקים, אתה רומז לי משהו. אני לא מצליח לזהות מה. אז תדאג שאני אתקן את זה בלי שאני אדע מה. כי אין לי שום ברירה אחרת. אבל הוא לא יכול להפתיר כבאתמול. הוא לא יכול להמשיך, לא היה פה כלום. זה המסר ש... רק זה אני רוצה בהקשר להיום. הרבי באחד ההתוועדויות שלו סיפר. שבזמן מלחמת עולם השנייה הוא נפגש עם חסידים של חותנו. החסידים הללו לא היו זזים צעד, במיוחד בזמן מלחמה, שלא יודעים מה, לאן לנסוע ואיפה לנסוע וכמה לנסוע בלי לקבל אישור מהרבי. עכשיו, הרבי הקודם היה בריגה, והוא היה בסיטואציה כזאת שהוא לא יכל, לא יכלו לתקשר איתו. שאל אותם הרבי, מה עשיתם באותם שאלות שלא ידעתם מה לענות? והם ענו לו, והוא אהב את התשובה שלהם, והוא אפילו התייחס אליה בהתוועדות וחזר עליה. מה הם ענו לו? הם ענו לו, הלכנו לאדם שלא מסמפת אותנו, בלשון של הרבי, שונא שלנו, שאלנו אותו מה הוא חושב שכדאי לנו לעשות, ועשינו הפוך. בשיא הרצינות. שאלנו אותו מה הוא רוצה, מה הוא חושב שעדיף לנו, לאן לנסוע, לכאן או לכאן, הוא אמר, לכאן, נסענו לצד השני וניצלנו. עכשיו נשים לב טוב. כשאנחנו מדברים על שונא, אני רוצה קצת לנתח את העניין הזה. כשאנחנו מדברים על שונא ובאים לשאול אותו, אז בוודאי שהשונא מיד מעטה או עוטה, מה שנקרא, את מעיל הרחמים ומתייחס אלינו בכובד ראש, והתשובה שהוא נותן זה לא תשובה ארמומית של אחד שרוצה את רעתנו. הוא כאילו עונה מה טוב לנו. נשים לב, זה נקודה חשובה. ואף על פי כן, התדר ה... האלחוטי שלו זיהה את הרע, זה קל לנו להבין, כי הלב שלו עלינו, בתוכו מלא עלינו, אז לכן מה שלא יוצא לו מהפה זה רע. אבל יש לי שאלה, וזו שאלה קשה לדעתי. השאלה היא, אני, יש לי את אינסטינקט החיים, אני רוצה לחיות. אני לא יודע אם לפסוע ימינה או לפסוע שמאלה, ואני מאוד רוצה לחיות. ואני לא מצליח לזהות עכשיו אם הימין הטוב בשבילי או השמאל הטוב בשבילי. זאת אומרת, האינטואיציה שלי עכשיו לא עובדת. יש מערכת בקריסה. עכשיו, אני הולך לאויב שלי, והוא, המערכת שלו, התדרים שלו, זה תמיד לקלוט את הגלים הרעים בשבילי. ואני שואל אותו לאן ללכת, ימינה או שמאלה, והוא מדייק. וההוכחה שהוא דייק, זה כשאני עשיתי הפוך ממה שהוא אמר, אז אני ניצלתי. וזה השאלה. זאת אומרת, השאלה היא, למה האינסטינקט החיים שלי לא מצליח לקלוט את הלוויין? מערכת ב... איך קוראים לזה, נו? הוא לא... אין קליטת לוויינים. הרע... גם בזמן מלחמה וגם בזמן זה הוא קולט מצוין, ועד כדי כך שאני משמש בו כמצפן. איך זה יכול להיות? אז התשובה לזה היא תשובה עמוקה שהיסוד שלה בספר התניה. בעל התניה אומר כך, מעשה עולם הזה קשים ורעים, והרשעים גוברים בו. זאת אומרת, אם אני המשפט הזה, עוד שיעור, אני רק מוציא ממנו מה שאני רוצה. מעשה עולם הזה קשים ורעים, הלוויינים של הרע עובדים פה שעות נוספות. התדרים של הרע נקלטים מהר. רע קולטים מהר. טוב קולטים לאט. אנחנו אומרים את זה בעברית הרבה פעמים. את הטוב שוכחים מהר, את הרע זוכרים, קל יותר... עמל של 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 שעות של שנים אפשר להרוס בשנייה. זה בא לידי ביטוי בהמון דברים, אבל זה היסוד שמטביע אותו בעל התניה בספר שלו. זה יסוד, מעשה עולם הזה קשים ורעים, רשעים גוברים בו. עכשיו, הסיבה היא כי העולם הזה עדיין לא מתוקן. זה לא יהיה כל הזמן ככה. כשמשיח יבוא זה לא יהיה ככה, אבל לעת עתה זה כך. ולכן תמיד השקר הוא הוא מכחב, השקר. כי העולם הזה, כמו שאומרים, הכסף היוצא פה בעולם הזה זה שקר. זה הכסף שעובד, זה כסף שהולך. הרמייה, העמדת פנים וכולו, כן. אבל לא לזמן ארוך, אחר כך יש לזה תיקון, עם הזמן יש לזה תיקון, אבל זה יותר איטי, זה לוקח יותר זמן וכולו. עכשיו, ברגע שיש... אדם רע, אז הוא יודע מה לא טוב בשבילי גם בזמן מלחמה, אבל אני את הטוב שלי לא יודע. אז לכן אני שואל אותו, ואחר כך אני עושה הפוך ממה שהוא אמר. זה בעצם הרעיון שרצה הרבי להסביר. מה זה נוגע לנושא שלנו? זה נוגע לנושא שלנו, זה שכאשר האדם מתבונן ורוצה לדעת איזשהו דבר שקרה לו עם עצמו, מה המצב, אז אלוקים בזמן הגלות, כשהוא רוצה להעביר לאדם מסר, אז הוא מעביר לו את זה דווקא דרך הרע. כי דרך הטוב זה לא יחרט לו כל כך בראש כמו שזה יחרט לו דרך הרע. אני אומר דבר עדין, אבל ככה זה. אנשים שואלים לפעמים, תוכיח את זה. אני נותן דוגמה פשוטה, ואני ממשיך הלאה כי זה דוגמה פשוטה. מי שהיה לו פעם שמחה, בשמחה מה עושים? אחד מהדברים המרכזיים בשמחה זה שמביאים צלם וגם וידאו וכולו. אני איבדתי את אבא שלי בגיל מאוד צעיר. אני תמונות מהחתונה שלו יש לי. תמונות מהלוויה שלו אין לי. למה? זה לא לוויה ממלכתית של מי יודע מה שמסריטים וזה וזה. אמרתי זה פעם. למה? כי את הרע זה כל כך חרוט שאתה לא מרגיש צורך לצלם אותו. הטוב נשכח מהר. אז אתה מצלם אותו כדי להיזכר בו עוד פעם. זה תנועת הנפש של האדם היא כזו. אז רק כשאלוקים רוצה להעביר לאדם מסר, אז לפעמים זה עובר, הרבה פעמים, דרך הרע, כי זה נחרט יותר עמוק. כי הלוויינים פה בעולם הם כאלה. עכשיו אני רוצה לבשר בשורה טובה. הרבי אומר שאם האדם הוא כזה אטום, שגם אם ייתנו לו פליק זה לא יגרום לו כלום, אז נותנים לו הרבה טוב, כי כבר אין ברירה. אין ברירה, זאת אומרת, זה לא, הוא לא ישתנה כתוצאה מהסתירה שהוא יקבל. וזה הבדל, הדור שלנו כבר אוחז בסוכריה, הוא אוחז. כי לא יעזור פה שום דבר. זה רק היה להסביר בדרך אגב, למה אותו אדם שבאו עליו הצרות לא היה צריך להשים אצבע מאשימה לאחרים, הוא היה צריך למצוא את זה בעצמו, כי המסר הוא זה שהוא צריך למצוא משהו לתקן. וזה האדם הזה שהוא שבור, הוא שבור, אבל הוא שבור ושם אצבע על מישהו אחר, זה הדרגה הראשונה בזיוף של שברון הלב. הכי גסה, כן. עכשיו, הנקודה, הדוגמה השנייה, זאת אומרת, הזיוף, השברון הלב קצת יותר מעולה. מי שמתייחס לשברון הלב הזה, זה הרבי הרייץ, בספר המאמרים תשנ"ח, הוא מספר על אחד מהתלמידים של בעל התניא. אחד מהתלמידים החסידים העשירים שלו. אותו חסיד היה איש שתורם הרבה צדקה, והוא נפל כלכלית בצורה, מה שנקרא, מקצה לקצה, והוא הגיע לחדרו של אדמור הזקן, בעל התניא, ליחידות, והוא קבל וקבל וקבל וקבל. ואני אין לי, ואני לא יודע, ומה אני אהיה, ומה פה, ומה שם. ובעל התניא הקשיב לו, קודם כל אני אספר את הסיפור, בעל התניא הקשיב לו, שמע אותו, אחר כך ישיר מבט, הסתכל לו בעיניים, הוא אומר, אתה אומר מה אתה צריך, מה אתה צריך, מה אתה צריך. אבל אתה לא אומר, מי אמר שבכלל צריכים אותך. זה היה המשפט. עכשיו הוא קיבל אלם. מה שכתוב בשיחה של הרבי הקודם זה שהוא התעלף על המקום. ראיתי מישהו שקצת איבד את הסיפור, איבד אותו, לא יודע אם בעין או באלף, הוא כותב שהוא כמעט התעלף. הוא התעלף. הוציאו אותו החוצה, הוא ישב ועשה עם עצמו חשבון נפש, הוא הגיע למסקנה שאלוקים רוצה ממני משהו. אלוקים רוצה משהו, הוא תיקן את עצמו כמה ימים. אחרי כמה ימים קרא לו בעל התניא ואומר, אלוקים לא ישאיר אותך במצב הזה. אתה תחזור ותהיה עשיר, סע הביתה ויהיה בסדר. בסדר, הוא רצה, כמו שאומרים, את האיזון הזה. כשהוא הגיע לאיזון, מסביר הרבי הרייץ מה הוא רצה. הבן אדם הזה לא האשים אחרים. זה כבר דרגה. קרה משהו לא טוב, הוא לא האשים אחרים. גם את אלוקים הוא לא האשים. אבל הוא קבל על המצב. עכשיו, בתוך קבילה על המצב גופה יש לך ניואנסים. הוא קבל על המצב, הבעל התניא בעיניים האלוקיות שלו, קלט שהוא יותר מדי מה שמפריע לו, זה הפן האישי. הכלכלי האישי. לא אכפת לו בכלל. יש מספיק אנשים שלא עשירים כמו שאתה היית. יש הרבה. אתה לא מיוחד במצב שלך כמו שאתה. אז לכן אני לא רואה שאתה תוצא מהכלים. כאילו, מה, אתה התחתנת עם הכסף? למה זה שלך? זה של אבא שלך? אלוקים נתן, אלוקים לקח. כאילו, מה אתה יוצא מהכלים ודורש וטובע בכל עוז? היה לו קצת קשה עם זה. ברגע שהבן אדם קלט, אלוקים רוצה שאני קצת יתעלה ברוחניות, הוא רוצה ממני איזשהו תיקון. תיקן? אוקיי, עכשיו מחזירים לך חזרה. זה היה מין הוראה של רק סיפורת שעה. זה הדרגה השנייה באדם שהוא שבור לב. שם כתוב בתחילת הסיפור, הוא היה שבור לגמרי. אחרי המילים האלה של בעל התניא, כשהוא נכנס בפעם השנייה, כתוב שהוא היה שבור כחרס. אתם יודעים מה זה שבור כחרס? מה המיוחד של חרס? זה שאי אפשר לחזור ולתקן אותו. כשכלי זכוכית נשבר, עושים איסוף, אפשר ברעיון לעשות איסוף, ולהמיס את הזכוכית, ועוד פעם לייצר מחזור וכולו. בחרס זה גמרנו. שבור כחרס זה הפירוש שהוא ביטל, עכשיו הוא ביטל את הישות שלו לגמרי, ואז אתה יכול להתקדם הלאה, אז אין לך איזושהי בעיה. מה המסר? המסר הוא כזה. יהודי צריך שיהיה לו טוב, יהודי צריך שיהיה עשיר, ואין בזה שום ספק. אבל יהודי צריך לדעת שכששואלים אותו, למה באת לעולם? זאת אומרת, מה באת? אז הוא צריך לדעת, לפי תורת החסידות, שבאתי לעשות פה משהו. כששאלו פעם הרבי מהרש רצה להדגים את זה לילדים שלו, אז היה לו משרת לא יהודי והיה לו משרת יהודי. אז הוא קרא למשרת הלא יהודי, אמר לו, תגיד לי, אכלת היום? אמר, כן. אכלת טוב? אכלת טוב. למה אתה חי? אני אכל כדי שאני אוכל לשתות וודקה וכדי שאני אוכל לאכול טוב. זה איש פשוט, גוי פשוט. קרא למשרת היהודי שהיה איש פשוט גם, כן? שואל אותו, למה אתה חי? אני חי כי אני צריך לעשות פה משהו, אני צריך לעשות רצון השם, והוא נאנח גם, כן? אז הסביר אמר רבי מהרש שיש הבדל בנשמות, בין נשמה של יהודי לנשמה של לא יהודי. הנשמה של היהודי לא נותנים לה מתנות חינם. נתנו לך חיים, זה הפירוש שאתה צריך משהו בעולם הזה לעשות טוב. לזולת, למשפחה, לעצמך, אתה צריך משהו לעשות. והטוב הזה שאתה צריך לעשות, זה מין מס, שאתה חייב לשלם אותו. או שאתה משלם אותו, או שאתה אין לך מה לעשות פה. אצל גוי המס הזה לא קיים. אלוקים נותן לו חיים כי הוא רוצה אותו חי וזהו. אבל הוא לא דורש ממנו מס. מה ההבדל בין יהודי לגוי? התשובה היא זה שליהודי יש איזה שהם, הגוי כשהוא נכנס פה לעולם, הוא כמו מטוס ללא טייס. מטוס שמתכנתים אותו, והוא נוסע לפי התכנות. מי הוא התכנות? המתכנת הוא אלוקים. מה שאלוקים רוצה, הגוי עושה. מה שאלוקים לא רוצה, הגוי לא עושה. יהודי, יש לו יכולת להטיס את המטוס איך שהוא רוצה. הבחירה, לפי היהדות, ניתנה ליהודי דווקא. כשגוי נותן לך פליק, אלוקים אמר לו לתת לך פליק. כשיהודי נותן לך פליק, זה לא בטוח שאלוקים אמר לו לתת לך. זה משהו אישי. ולכן תמיד בקבלה היו אומרים, אני מפחד מיהודי יותר ממה שאני מפחד מגוי. גוי לא יכול להזיק לי, באמת. אם הוא הזיק, זה מה שרצה אלוקים. יהודי, אם הוא מזיק לי, אז אני צריך לחטוף פחד. כי אוי ואבוי מה שהוא מסוגל לעשות, יש לו בחירה חופשית. זה דבר יותר עדין, זה דבר יותר עמוק. זה הטענה של היהדות. עכשיו, ברגע שהאדם קולט את הדבר הזה, אז הוא יודע שאני לא נמצא פה סתם, אני צריך משהו לעשות. אם לי ניתן כוח לעשות בחירה אמיתית בין טוב ללא טוב, לא יכול להיות שיהיה לי את הקלף הזה ואני לא אשתמש בו יום יום לדברים טובים, לבנייה, ליצירה. לכן, סליחה שאני נותן דוגמה מההיסטוריה, אבל כל המהפכות הגדולות העולמיות, מי בראש? יהודים. למה? כי להוזיז פה משהו בעולם הזה זה יהודי. לטוב או למוטב, אבל תמיד הוא נמצא ותמיד הוא, איך אומרים, זה שעושה בעיות. אני אומר את זה בלשון של שבח. הוא תמיד זה ש... למה? כי ניתן לו יותר כוח. והאנטישמים ידעו את זה מצוין. הם ידעו את זה טוב, ולכן הם שנו את הראש היהודי, את הטבע היהודי. זה היה התסמונת. אז אם יהודי קולט את המסר הזה, הוא חייב להבין שאני עם עצמי צריך לעשות פה משהו. וזה היה הבעיה של אותו חסיד בדקות. מה דרש ממנו בעל התניא? מה הוא רצה ממנו? הוא עשה צדקות, הוא עשה... כן, אבל אתה שקוע מדי בעצמך. אתה לא באת פה כדי לאכול פיתה פלאפל או 10 ארוחות ביום ולהיות עשיר וליהנות מהחיים. אתה יכול גם ליהנות מהחיים, אבל יש משהו שאתה צריך לעשות פה. וזה צריך להיות הדבר הכי מרכזי של של האכפתיות שלך כאן בעולם. זאת אומרת, הדבר הכי מרכזי שאתה צריך לעשות בעולם זה הדבר, הנקודה הזו, התיקון שאותו אתה צריך לחפש אותו וליישם אותו. וזה התכלית שבשבילה באת בעולם. דרך אגב, אתה אוכל ונהנה וגר בדירה, מצוין, תהנה מהחיים. אתה עושה את השליחות שלי, מצוין, תהנה, אני רוצה שתהנה. אבל אתה בשליחות. הגוי תהנה בשביל ליהנות. היהודי תהנה בשביל לעשות פה משהו. כי לך נתתי את המפתח הזה של הבחירה. שוב, הנושא הזה הוא מצריך הסברה ועיון, אבל אני רק בהקשר הזה שאנחנו מדברים עכשיו, בדרגה השנייה שרצה, בדרגה השנייה שלנו, מה שנקרא עולם היצירה, הישות שבעולם היצירה לפעמים שוכחת את הנקודה הזאת. היא לא תאשים אחרים. כשהאדם הוא גס, לא אני, זה לא אני, זה חוסר תיקון. חוסר תיקון, כי כשהאדם יודע שזה הוא, הוא בא בסוף מתקן. יש בן אדם אומר, אני, נכון, אני, אבל מגיע לי שתתקן את זה. אז קודם כל שתי פליקים, תוריד את הלי ואז מגיע. הכל בסדר, תוריד את הלי. זה השברון לב השני, יש כזה שברון, יש בחינה כזאת, אבל התיקון שלו זה שהאדם משתחרר מהעני הזה שלו שדורש בצורה מושלמת. בזה גוף הפרט נוסף. באחד מהמכתבים, בעל התניא מתייחס, הוא אומר ככה דבר בומבסטי. והנה כשהאדם משים כל מחשבותיו בענייני עולם הזה, אז בוודאי יבוא לו שברון לב ועצבות. מין אקסיומה כזאת. אם האדם חי רק את העולם הזה, או כמו שאומרים הוא מבטיח לו, שבטוח יהיה לך שברון לב ועצבות. למה? מכיוון שהטבע הוא בעולם הזה, כי העולם הזה בנוי בצורה כזאת, מי שיש לו מנה זה 100, רוצה 200. מי שיש לו 200, רוצה 400. אתה אף פעם לא תהיה רגוע. בא בן אדם ואומר לי, שמע, אל תגיד לי, אני לא אהיה רגוע. אני מסתכל על השכן שלי זה, שיש לו כמה מיליונים, תן לי את מה שיש לו, ואני לא מדבר אף מילה, הכל טוב לי. אמר לו, בבקשה, בבקשה, בוא לביקור אצל השכן. ותראה בן אדם מריר. תראה בן אדם כאוב, תראה בן אדם מקנה, תראה בן אדם לא גרוע, לא רגוע. מצוין. אז הוא אומר לי, בסדר, אבל לי יהיה, אני יהיה רגוע. אז אני יוצא רגע את הסרט, אני אומר לו, בוא נלך לאנשים שהם נמומחים ממך, והם יגידו עליך שאם לנו היה מה שיש לו, אז אנחנו היינו רגועים. סימן שלא היותר או הפחות באושר בעין מביא את האושר באלף. זה משהו אחר. זה תפיסת עולם. אז אם אתה שקוע בגשם, זה אקסיומה. אם אתה מבין שאתה באת לעולם בשביל הגשם בלבד, אז כל הזמן אתה... יהיה לך גשם, אבל אתה לא תהנה ממנו. לא תהיה רגוע ממנו. לא תוכל, איך אומרים, רוצה מנה, רוצה 200, רוצה 300, ואני לא רגוע. מסקנה, אין לי שלווה. שלווה ממני והלאה. זה הסדר. אבל ברגע שהבן אדם מתחבר לאיזושהי נקודה רוחנית, אז גם יכול להיות לו מנה וגם 200 וגם 400, אבל הוא רגוע. ושהוא מבין שלא זה הנקודה העיקרית, לא זה התיקון המיוחד. זה החידוש של בעל התניה. הרבי מוסיף על זה צ'ופצ'יק, חשוב. הוא אומר ככה, וכי אנחנו לא יודעים, כל מה שאמרתי לכם חדש, מה פתאום אנחנו יודעים את זה? אבל הוא טוען שאם בלב שלי אני מרגיש חסר, אני מרגיש שהגשם תופס אצלי את המקום העיקרי. בראש אני מבין שאני באתי כדי לעשות איזשהו תיקון. אז הוא אומר, זה לא עובד. למה? כי עולם הרגשות הוא הרבה יותר חזק ועוצמתי מאשר עולם השכל שלנו. העולם הרגשות חודר מה שנקרא לעצמות, יותר מאשר השכל שלנו. אז לכן, זה לא משנה. יכול להיות שאתה אדם דתי, ואתה חי כל הזמן עם זה שהכל משמיים. ומספרים, כהמחשה, מספרים על איזשהו חסיד אפילו, שהיה עשיר גדול. והייתה לו איזו אוניית סוחר גדולה בים. והוא ישב בהתוועדות עם חסידים, היה כל כולו מונח באלוקות, ואין עוד מלבדו וכולו. ואז בא אליו מישהו ואמר לו, ומה יקרה אם אתה לא תהיה כזה עשיר כמו שאתה עכשיו? מה אכפת לי עשירות? אין עוד מלבדו, שום דבר. ומה יקרה אם הבית שלך יהיה, הווילה שלך תלקח ממך? שטויות, אין עוד מלבדו. ואז הגיעה ההודעה שאוניית הסוחר שלו טבעה. ובאו וסיפרו לו את זה, והוא על המקום התעלף. כי האין עוד מלבדו נמצא אצלו באיזשהו מקום בשכל. אבל הכסף נמצא אצלו בלב. אז אם זה שם, זה לא הגיע, כמו שאומרים, זה לא חדר. מה שדרש בעל התניא מאותו חסיד, ואשבות האל לבביך, שהנקודה הזו, שאתה לא נוצרת כאן בעולם בשביל לאכול טוב, לשתות טוב ולחיות טוב, בלבד, תרד לא רק להבנה השכלית שלך, אלא גם ברגע שלם. אם היא תרד, אם תתעלף, אז אנחנו ניקח אותך החוצה, יש אוויר טוב בחוץ. אז הרגע הזה, הנקודה הזאת, היא הנקודה השנייה שאדם צריך לקחת לתשומת הלב, כדי שהשברון לב לא יהיה שברון מזויף, ואנחנו עוברים לשברון לב הכי גבוה, לפני השברון לב המתוקן. אנחנו בדרגה השנייה גמרנו אותה, עכשיו הדרגה השלישית, אחר כך הרביעית. אז הדרגה השלישית היא השברון לב שהתורה מתארת. התורה מתארת, כולם מכירים את הסיפור של יוסף, כשהוא נזרק לבור ונמכר למצרים והפך להיות מלך, והאחים לא מזהים שהוא מלך, והוא מתחיל להתנקר להם. עכשיו, תוך כדי ההתנקרות הזאת, התורה מתארת דיאלוג. ויאמרו איש אל אחיו, אחרי שהם לא יודעים שזה יוסף, והוא לוחץ להם על היבלת, ואומר להם שהוא לוקח את שמעון, ותביאו את בנימין מארץ ישראל, ואם לא, אני לא מחזיר לכם את שמעון. ויאמרו איש אל אחיו, אבל השמים אנחנו, הלכינו, אשר היינו צרת נפשו, בהתחננו אלינו ולא שמענו, על כן באה אלינו הצרה הזאת. וים ראובן, אותם למור, הלא אמרתי עליכם למור אל תחטאו בילד ולא שמעתם. הרבי שואל שאלה כזאת, אומר, ראובן, איפה הטקט שלך? ראובן, ככה לא מדברים עם בני אדם, הם כבר כואבים, הם כבר מודים, אנחנו אשמים. איך אומרים? זה הרמה הכי גבוהה שיכולה להיות. מה אתה רוצה מהם? ראובן, עכשיו, איך אומרים? אני אמרתי לכם את זה מראש. מה זה אמרתי על זה? מה זה נכנס פה? זה לא יפה. אומר הרבי, ראובן רצה, מפריע לו רק דבר אחד. למה אבל אשמים אנחנו כשנתנו לכם בומבה על הראש? למה רק כשחטפתם פטיש 5 קילו על הראש ויוסף מעמיד אתכם כמו איזה אכברים בפינה ולא נותן לכם לזוז קדימה ואחורה, רק אז אבל אשמים אנחנו? אז קלטתם שאתם לא בסדר? זה לא ביטול מוחלט. פה יש ככה, הוא לא מאשים מישהו אחר, הוא מאשים את עצמו, אבל הוא מאשים את עצמו רק אחרי שהוא חטף מנה. למה לך לחטוף מנה? למה לא תהיה שבור בלי לחטוף מנה? למה לא תיישר את אורחותיך בלי שמישהו נתן לך מוסר? למה? למה זה צריך לבוא רק באופן כזה? אז זה אמרתי לכם. למה לא הייתם שקולים קודם? למה לא חשבתם? למה לא ראיתם את הנולד קודם? למה הייתם, לבכם היה גס ביוסף קודם? למה רק אחרי שאתם חוטפים מאלוקים איזשהו סימן, אז אתם מבינים שמשהו לא בסדר? למה? כן, אבל למה הם הלכו לחפש אותו? כי הם שמעו את אבא בוכה, והוא ממהן להתנחם. ואם הוא לא היה בוכה, ואם הוא לא היה מנהם להתנחם, אז הכל בסדר, אה? אז אתם עדיין לא הגעתם לחרטה אמיתית. אז אתם עדיין לא שלמים. חרטה אמיתית, שברון לב אמיתי, זה שהוא לא תלוי בדבר. אני מצטער על עצם הדבר. העצם הדבר מצריך תיקון. לא בגלל ש... לא בגלל שחטפתי, לא בגלל שקרה לי, אלא בגלל שזה העניין. וזה כבר אמרתי את הדרגה הרביעית. העניין לכשעצמו הוא זה שמפריע לי. וכאן אנחנו מגיעים לרמז שהחסידות נותנת לכל זה. יש פסוק בפרשת בראשית, ועד יעלה מן הארץ, עד, א' ד', ועד יעלה מן הארץ וישקע את הגן. אומרת תורת החסידות, מוזכר בכמה מקומות, גם במאמרים של קדמונים וגם במאמרים של הרבי, שעד יעלה מן הארץ זה סמל. עד בלשון הקודש העתיקה זה שבר. ועד יעלה מן הארץ זה שבר ענן. ועד יעלה מן הארץ. שבר צריך לבוא מן הארץ, מתוכך, מלמטה. אם בא אלוקים ונעיף לך פליק, ובגלל זה אתה התעוררת, אתה לא מספיק מושלם. אתה מושלם כאשר אתה התעוררת לבד. זו דרגה גבוהה יותר. יש לך בן אדם שאומר, תשמע, אני כל החיים הרגשתי שאני מחפש משהו. עד שמצאתי. יש לך בן אדם שאומר, היה לי חבר שפתאום ראיתי שהוא מצא את עצמו. שאלתי, מה הוא מצא שם? הלכתי, עקבתי אחריו, חיפשתי, גם אני מצאתי. הוא התעורר למה שהוא מצא בגלל החבר. אבל למה אתה בעצמך לא חיפשת כלום? הכל טוב, הכל רגיל, אין מה למצוא, אין מה לחתור, אין בשביל מה. סימן שאתה עדיין לא מושלם. אתה כמעט מושלם, אבל יש לך איזושהי נקודת ישות שרואה את עצמך בסדר, ואתה תמיד צריך להתעלות, אתם מכירים, כמו בלימוד. יש אדם שאמציא דבר, ויש בן אדם שבסך הכל לוקח משהו שמישהו אחר עשה, עושה בו שינויים, וכותב את זה על השם שלו. אז זה דוגמה, הוא עשה גם כן משהו, זה גם משהו, אבל זה חיקוי. אני עושה, יש לי איזה ענך שאני מאשר את הגב עליו. אני לא יצרתי את הדברים לבד. אז זה איזשהו טעם לפגם, זה איזשהו דבר שהאדם צריך לתקן אותו באיזשהו מקום. אני רוצה לתת לזה כמה דוגמאות. הרבי הרייץ מספר על הרבי הזקן, בעל התניה. הוא הקים מה שנקרא תנועה. את התנועה הוא הקים עם קומץ גאונים שנסחפו אחריו. הגאונים האלה לא התחילו להיות למדנים אצלו, הם למדו בכל מיני מקומות אחרים, אבל האישיות שלו סחפה אותם. פעם ישבו בהתוועדות, ואחד מהגאונים האלה, רבי יצחק אייזיק מאומיל שמו, ישב ושאלו אותו, תגיד לי, כשלמדת אצל ההוא, הגאון ההוא, גם למדת. כשלמדת אצל בעל התניה, גם למדת. מה נשתנה? אז הוא אמר, שהיה הבדל שכשלמדתי אצל ההוא, אז שיצאתי מהשיעור שלו, יצאתי עם הרגשה שאיזה יופי, כמה נחמד, כמה אני מאושר, למדתי עוד דבר, החכמתי. אחר כך כשעברתי לבעל התניה, הייתי יוצא מהשיעור שלו, מעבר לעומק וזה, אבל הייתי יוצא, סליחה על הביטוי, דפוק. הייתי מרגיש דפוק. כמה אני לא יודע, כמה אני לא מבין. אז למה חיפשת את זה? כי שם אתה לא מתעלה, כאן אתה מתעלה. כאן יש לך לאן לשאוף. אתה לא יוצא עם, עם מה שנקרא תפיחה על הבטן, סיסו בני מאי, אני חכם, אני כבר יודע, אני מרגיש שיש לי עוד הרבה מאוד מה ללמוד. זה התנועת נפש. אז זה דבר יפה לכשעצמו, זה דרגה מאוד גבוהה. אני רק רוצה בהקשר של מה שאנחנו מדברים, תאמרו אתם, הדרגה הזו, הוא הגיע אליה לבד, הוא הרגיש מחסור לבד, לא. היה צריך לבוא מישהו גדול מאוד, אני חושב שבמקרה הזה לא היה יכול להיות אחרת, כן? היה צריך לבוא מישהו גדול מאוד ולגרום לו את אותה ענווה, בזכות העוצמה הרוחנית שנבעה ממנו. ורק בזכות מישהו אחר הוא הגיע לעוצמה. עכשיו אני אתן דוגמה שהיא הרבה יותר עממית, הרבה יותר פשוטה. מי שראה אפילו וידאו פעם של התוועדויות של הרבי, אז ההתוועדות מורכבת משיחה, שיחה יכולה להיות במקרה אצל החסידים שעומדים ולא בדיוק מבינים, זה יכול להיות במקרה הגרוע, ככה הם אדם שנדחף וקשה לו, אז הוא קורא לזה במקרה הגרוע. אבל השיחה יכולה לקחת, במקרה, 45 דקות, זה היה הרבה זמן, ואחר כך הייתה הפסקה והיו שרים באמצע, ובזמן של השירים באמצע, אנשים היו לוקחים את הקוס, מגישים ואומרים לחיים. אבל אני הייתי בכמה וכמה התוועדויות כאלה, והרגשתי את ההרגשה הזאת. זאת אומרת, הרבי יושב, ובתוך קהל של, לא יודע, 10,000 איש, הוא כזה נותן מבט כזה, ואתה שם לב שהוא מסתכל עכשיו עליך, והוא מנהן לך בראש, לחיים, 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 לחיים. זה היה ממש מלאכה שהיה עושה אותה, אתם רואים את זה בווידאו, אתה רואה אותו. הוא עובר מאחד לאחד לפי סדר. עכשיו, היה אדם, זה היה הקדמה. היה עוד דבר מעניין אצל הרבי, זה נקרא יחידות. יחידות פסקה בשנים המאוחרות, אבל בשנים היותר מוקדמות אדם יכל להיכנס לדבר ולהגיש מכתב ולשוחח. כמה זמן הוא היה מדבר? סתם, אדם רגיל מן השורה, כמה זמן? דקה, דקה וחצי, שתיים. זה לא היה זמן ארוך. זאת אומרת, אף אחד לא הוציא אותו, זה פשוט נגמר. משום שהיית מגיש מגילה ארוכה, והרב היה קורא אותה בענף יד, במהירות עצומה, והוא עונה לך דבר אחרי דבר, בעל פה, על מה שהוא קרא. זה היה מדהים לראות את זה כל פעם מחדש. אז הוא גומר איתך מאוד מהר. עכשיו, אדם שהגיע ל-20 דקות, זה כבר אישיות. אדם שהגיע למשהו מיוחד. בקיצור, היה בן אדם, עוד הקדמה, ביום של התוועדות, הרבי לא היה עונה למכתבים, לא מקבל קהל, היה סגור הוא והספרים. היה לו את ההכנות שלו להתוועדות שהייתה מתרחשת בלילה, 4, 5, 6, 7 שעות. זה היה סדר. המזכירים כבר ידעו, יום של התוועדות אין כלום, לא מכניסים כלום, אין כלום. רק משהו פיקוח נפש, אבל ככה אין כלום. עכשיו, היה איזה אדם, איזה אישיות, אישיות חשובה, שהגיע ל-770 וביום של התוועדות, שעה לפני ההתוועדות, התקבל ליחידות לשעה. אז היה מאוד מאוד מוזר. עכשיו, לרבי היו מזכירים, היה זקן המזכירים, שבגיל הוא היה עוד יותר מבוגר מהרבי בעצמו, והוא, שמו היה הרב חדקוב, הוא היה איש מאוד דיסקרטי ומאוד מופנם ומאוד, אתם יכולים להבין, זה סוג כזה של מפקד זקן. וכשהאישיות הזאת יצאה, הוא לא יכל לכלוא את הסקרנות שלו, והוא שואל אותו, תגיד, מה דיבר איתך? שעה, ביום של התוועדות. איך אומר, הוא הפר פה המון חוקים בכבודך, מה קרה פה? עכשיו, אותו אדם קלט שזה היה משהו מיוחד. הוא לא היה מודע למה שנקרא לגינוני החצר, הוא לא היה בעניין. אז הוא הבין שאם המזכיר הזקן ככה מדבר, אז זה משהו. מיד אחרי זה הייתה התוועדות, הוא ירד להתוועדות, והוא ירד מנופח. הוא הרגיש, הוא עמד בין הקהל, הוא ישב בין הקהל, תלוי איפה זה היה, ובין השיחות הוא הגיש את הכוס. והוא היה קרוב מאוד, ולידו בן אדם, ולידו בן אדם, והם מגישים את הכוסות, והוא רואה איך הרבי ככה, מסתכל על זה לחיים, מדלג עליו, עובר לזה לחיים, וככה לאורך. זה בשיר הראשון, ובשיר השני, ובשיר השלישי, והוא לא מבין את זה, הוא ישב איתי שעה קודם. מה זה? לחיים הוא לא אומר לי בהתוועדות. הוא יצא החוצה. הוא חשב עם עצמו, איך אומרים, הלך, לקח סיגריה, יצא החוצה, ועשה חשבון, אומר, אני חושב שאני יודע למה זה. זה בגלל שאני הרגשתי מי אני. וזה לא הנהגה יהודית. אז הוא לא אוהב את זה, אז הוא לא מתייחס. אוקיי, הוא עשה את החשבון שלו, הוא חזר. הוא חזר, זה היה באמצע שיחה, מיד שהוא הגיע, השיחה נגמרה והתחילו שיר. הראשון, הרבי עושה לו ככה עם היד, איפה הכוס שלך? הראשון. לא משנה כעת, הנקודה היא כזו, שברגע שאתה למטה, זאת אומרת, אתה קיבלת את המסר, אז קודם כל פה בסיפור אתה רואה את העניין הזה, הוא היה צריך מישהו מלמעלה שיאפס אותו. אבל אחרי שהוא קיבל את האיפוס, אז הכל בסדר. תתאפס, תמשיך הלאה. אין שום בעיה. אבל זה הדרך שגם הקדוש ברוך הוא נוהג, כי הצדיקים דומים לקדוש ברוך הוא כתוב. הם מתנהגים בדרכים של הקדוש ברוך הוא. מה הנקודה? הנקודה היא, זה שאנחנו צריכים לשאוף, להגיע לשברון לב אמיתי של הדרגה הרביעית, שהוא לא בא כתוצאה ממכה שקיבלנו. זה השאיפה שאנחנו צריכים. אנחנו צריכים להיות כאלה רציונליים וכאלה אמיתיים עם עצמנו, לשאוף לזה על כל פנים, שאנחנו יכולים להצביע על מה שאנחנו היינו צריכים לעשות וראוי לנו לעשות, אף על פי שאף אחד לא עורר את תשומת ליבנו. במילים אחרות, להיות עשיר שיש לו לב שבור. עשיר עם לב שבור זה השלמות. מספרים על הרבי הרשב שפעם הוא הגיע לאיזשהו מקום, והאנשים כל כך התלהבו שהם שחררו את הסוס מהעגלה, והם סחבו את העגלה בעצמם. עכשיו, בתוך העגלה ישב איתו הגבאי שלו, והוא מספר ששברון כזה, כאב כזה על מה שהם עשו, היה לו שאני הייתי מאחל לעצמי שברון כזה ביום הכיפורים. הוא היה כל כך שבור מעצם העניין. אז אני אומר, מה שאנחנו צריכים להפנים, בוא נהיה שבורים בשעה שאנחנו מקבלים כבוד. לא בשעה שאנחנו מקבלים מכה. זאת אומרת, שאנחנו נדע את ערך עצמנו, ושנניח, הכבוד הזה לא ראוי לי או לא מגיע לי, אז יהיה אפשר לתת לך אותו בשקט, בנחת. אבל כשאתה יש גדול, לא נותנים לך את הכבוד הזה. אצל חסידים היו תמיד נותנים את המשל, וחזרתי על זה פעם באחד השיעורים כאן, המלך יש לו כתר, לפעמים הוא מתעייף עם הכתר על הראש, אז הוא לוקח אותו, תולה אותו על הקולב, אבל עומד לידו איזשהו חייל ככה בדום, למה המלך לא ייקח את הכתר, ישים אותו על הראש של החייל? כי החייל הוא לא מטלה, ועלול מישהו עוד לצלם את זה, במחשבה, או החייל בעצמו, לצלם את התודעה הזאת, איך אני עם הכתר? איך אני? אולי אני... מחשבונית כזאת, זרה כזאת, שהיא כבר משהו, הדין של מרידה במלכות. אז עליו אני לא שם את הכתר. המטלה הוא דומם. עליו אני אשים את הכתר. לא יקרה כלום כשאני שם אותו עליו. ככל שהאדם הוא יותר שבור ברמה האמיתית, אז אין שום פחד לאלוקים לשים עליו את הכתר. לשים עליו את כתר העשירות, לשים עליו את כתר ההצלחה, לשים עליו את כתר... כי אתה, מה תעשה עם זה? רק דברים טובים. לא תעשה עם זה שום דבר של אגו, לא תעשה עם זה שום דבר לתועלת עצמך, זה יצא מזה רק טוב לך לעולם, אתה רק צינור להשפעה חיובית. מצוין, אז אתה מתאים. כבוד? למה אומרים כל הרודף אחרי הכבוד לא נותנים לו? זה מקבל משמעות פנימית עמוקה, למה? אם הוא רודף אחרי הכבוד הוא מסוכן. אתה יודע מה יעשה עם הכבוד הזה? הוא יעשה מעצמו אליל, פריץ יהיה. אז אנחנו לא רוצים עוד פריץ, אנחנו לא רוצים עוד אליל פה בעולם, עזוב. מי שרודף אחר כבוד, הכבוד לא רוצה. אבל אם הוא כזה בטל, שהוא בכלל לא שם לב שזה כבוד, זה לא... בסדר. הוא אוכל את עצמו כשהוא מקבל כבוד, הוא שבור מהכבוד. הוא אומר, זה לא ראוי לי, יש חכמים ממני, יש מוצלחים ממני, מה נותנים לי? אתה, אותך אנחנו צריכים. אתה תקבל אותו. כי אתה לא מסוכן, אתה לא תעשה איתו שטויות. אתה לא תאבד את הצפון בגלל הכבוד הזה שקיבלת. הראש שלך לא יסתחרר, לא תהיה שיקור כתוצאה מהכבוד שקיבלת. אז תנסו, תראו שזה עובד. כשאתה מצפה שיבחרו אותי, שיבחרו אותי, שיבחרו אותי, שיצביעו עליי, שישבחו אותי, שיתנו לי, פתאום כולם שוכחים ממך. אבל כשאתה שכחת מעצמך, לא? כולם הצביעו עליו, רק הוא מתאים. רק הוא! מה זאת אומרת, לא חושב, אני לא חשבתי בכלל שאני מתאים. פתאום פה מצאו אותך, ראו אותך כסמל. הנקודה, ובזה אני מסיים, הנקודה האחרונה, הרבי מספר סיפור על עצמו. הוא מספר בתור חתן צעיר בביתו של הרבי הקודם, אומר, לילה אחד, יום אחד, מגיע אליי חותני, עוד הייתי בביתו, זה היה הרבה לפני הפטירה, והרבה לפני הפטירה של הרבי הקודם, זה היה ממש, ממש כאברך צעיר. הוא מגיע אליי, הוא אומר לי, תן לי נשיקה על החלום שאני חלמתי בלילה, אתה היית צריך לתת משקה ולהתוועד. ככה הוא אומר לחתנו. ואז הוא מספר לו, לרבי הקודם היו חזיונות לילה. הוא היה רואה את אביו, ואביו היה אומר לו מה הוא צריך לעשות. הוא היה שואל את אביו, אפילו אם הוא נתקע פעם, אני לא זוכר באיזה ספר זה כתוב. אז הוא היה, אבא בא אליו, אומר לו, בספר זה, בעמוד זה וזה, הוא היה קם באמצע הלילה, פותח, רואה את זה באותו עמוד. היה איש שמימי. בקיצור, אומר, בא אליי אבא, ואומר לי, למה אתה כל כך שבור לב, הרי אצלך יש אור בבית. אומר, אני קמתי, התעוררתי, וראיתי שהלבנה מהירה אצלי בתוך החדר. אמרתי, אולי אבא מתכוון לזה? לא יכול להיות שלזה הוא מתכוון. קמתי, הסתובבתי בחדרים וראיתי אותך בחדר השני עומד ולומד. ואז הבנתי למה אבא התכוון, שאצלי יש אור בבית, כי יש מישהו שלומד, אז הוא משאיר את האור. וזה הזכות הגדולה שלך, למה אתה כל כך שבור? מה שאני רוצה לומר, אז הוא אמר לו, תן לי נשיקה, תנשק, הוא נשק אותו על המצח, הרבי התבייש לנשק את חותנו בפנים, נשק, רצה לנשק רק על היד, אמר לו, לא, תנשק בפנים, על החלום הזה. והמסר שאני רוצה למסור לעצמנו, מהסיפור הזה, זה שיש לנו אפשרות וכוח לקבל נשיקה מהקדוש ברוך הוא. לנו יש אפשרות לקבל הערה מהקדוש ברוך הוא. אבל זה תלוי אם אנחנו שבורים באמת או לא. הרבי הקודם, כשהוא היה שבור ממשהו, הוא לא אמר ממה הוא היה שבור, הוא היה שבור באמת. אתה שבור באמת? אז אני בא אליך, אני מתגלה אליך, אני אומר לך למה אתה שבור, אני מפייס אותך, יש לך אור בבית. כן? אתה מקבל את כל ההערות, איך שאנחנו קוראים לזה, האלוקיות, שאתה צריך לקבל. ברגע שאתה יש, ככל שאתה יש יותר גדול, אז אתה יותר אטום. אולי יש לך שכל, אולי יש לך מידות, אולי יש לך כסף, אבל את הסוד האלוקי אין לך. אנחנו צריכים לבחור מה אנחנו רוצים. אתה רוצה חומר או שאתה רוצה רוח? ובעקבות שלמה המלך, שכשהקדוש ברוך הוא שאל אותו, מה אתה רוצה? אומר, אני רוצה חוכמה, הוא בחר ברוח. וזה מה שהתכוון שלמה לעניות דעתי, זה היה כל השיעור. כי מהווה לאדם בכל עמולו, הוא ברעיון ליבו, מפרש, יונתן בן עוזיאל, רעיון ליבו מה הוא? שברון הלב, אבל איזה שברון לב? שברון לב חיצוני. שברון לב של אחד משלושת הדרגות. שברון לב, אבל הם אשמים. שברון לב, אבל לי מגיע. שברון לב, אבל מישהו צריך לעורר אותי. אבל מהו השברון לב שדוד המלך אומר, לב נשבר ונזכה, אלוקים לא תבזה. אתם יודעים מה זה אלוקים? אלוקים זה מידת הדין. כשיש לאדם שברון לב אמיתי, שהוא לא בשלושת הקליפות הללו של השברונות לב המזויפים, אלא שברון לב פנימי אמיתי, אז אפילו אלוקים, מבחינת הדין, לא תבזה, היא לא מבזה אותו. היא מתבטלת לעומת שברון לב שכזה. מה שאנחנו צריכים להשתדל, זה להיות שבורי לב מתוך רווחה. להיות שבורי לב מתוך... לפעמים ככל שאתה הולך וגדל יותר מבחינה פיננסית, אז כשבא אליך מישהו מבקש ממך משהו, אתה לא שם לב אליו, אתה לא רואה אותו. יש את הסיפור המפורסם של הבעל שם טוב, שהיה איזה עשיר גדול 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 גדול, והוא חיתן את הילד שלו, ניגש אליו אני, תוך כדי השמחה, ביקש ממנו קמצוץ טבק, והוא אמר לו, רוף מפה. אתה יודע, בן אדם ביום החתונה עסוק עם כל הקבלת קהל, והוא עכשיו ממש דחוף לו קמצוץ טבק. באותו רגע נגזר שכל העשירות של זה באה לזה. באותו רגע, והוא ירד, נעשה אני. הוא הלך לבעל שם טוב, שאל, בעל שם טוב, מה אני עושה כדי להחזיר לעצמי את העשירות? הוא אומר, אתה צריך לתפוס אותו באיזשהו מצב, לבקש ממנו קמצוץ דבק והוא לא ייתן לך. ואז יחזור לך. הוא ניסה והוא לא הצליח. אני מבקש מאיתנו שינסו אותנו ולא יצליחו. זה בא רק מתוך שברון לב. כשהאדם בשברון לב זה עובד. כשהאדם לא בשברון לב, רד לי מהעיניים. אל תפריע לי עכשיו, יש לי שיחת טלפון חשובה. זה התנועת נפש. אנחנו צריכים להיות תמיד בני אדם, תמיד אנושים, תמיד לדעת שאנחנו לא אלוקים ואפילו לא סגנים שלו.